פודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, סגן ניצב בגמלאות, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה. מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי וכאלה שאני סקרנית לפגוש ללמידה, להתפתחות ולהשראה. לא פעם פגשתי נשים אמיצות ששאבתי מהן כוח ודוגמה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע באמפתיה, כנות וסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. מדינת ישראל בטראומה. מאז מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר ומלחמת אוקטובר 2023, זה הסיפור שלנו. טראומה ואיך אנחנו צומחים מטראומה זו ומייצרים תקומה חדשה. היום הזמנתי לשיחה את עורך הדין אפרת שפרות, מנכ"לית נטל. למי שלא מכיר או מכירה, נטל זו היא עמותה ישראלית המתמחה בהתמודדות עם טראומה נפשית ודחק על רקע טרור ומלחמה. אפרת, עורכת דין במקצוע, אבל בשלב מוקדם בקריירה שלה הרגישה שזה לא מספיק לה ופנתה למגזר השלישי. אפרת מילאה תפקידים מגוונים בעמותת אלם, עמותה שנותנת מענה לבני נוער במצוקה, ומתוכם כיהנה כשש שנים כמנכ"לית העמותה. כיום משמשת כמנטלית נטל כבר 4 שנים, בעצם באחת התקופות הסוערות ביותר והמורכבות ביותר במדינה, במיוחד בהקשרים של טראומה. נשואה לרמי, ואימא לעומר שבקורס חובלים, שהיום גם מסיים.
עוד לא מסיים, אבל ועדת סוף.
ליאור במכינה והוקדם לו הגיוס לעוד חודש, ואייל בן 13. בפרק אני אדבר עם אפרת על איך מתמודדים עם אירוע בסדר גודל כזה של השבעה באוקטובר והמלחמה. מהם המאפיינים המרכזיים של טראומה בסדר גודל כזה, דבר שלא הכרנו, וגם על דרכה המקצועית והאישית, על הבחירות שעשתה לאורך השנים, השושלת הנשית שהיא הושפעה ממנה. שלום אפרת.
שלום, יום טוב.
מה שלומך בימים אלה, לפני שנצלול?
שלומי, באופן יחסי בסדר. אני כמעט לא עוצרת לשאול מה שלומי, אני חושבת מרוב עשייה. זה גם דרך של התמודדות, וגם איזה מבנה אישיותי כזה של דוינג, כשצריך ויש חירום, אז אני מאוד מאוד עובדת. אבל משתדלת כן להתעסק גם בשמירה עצמית ולזכור שמה שנטל מלמדת בחוץ, לנסות ליישם גם על עצמי.
אז בואי נחזור רגע לשבעה באוקטובר. איפה זה פוגש אותך גם ברמה האישית, ואחר כך גם איפה זה פוגש את נטל? נראה לי הארגון הכי רלוונטי לימים אלה.
לגמרי. 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר, מתעוררת בביתי, במיטה מהזקות, מסתובבת ימינה, מסתכלת על בעלי, ושנינו מבינים שזה מוזר, שונה, עוברים לממד, וממש מהרגע הראשון מתחילה לתפעל את נטל, גם כשחשבתי שזה התקפת טילים רגילה, אנחנו לא נעים להגיד, אבל קצת מורגלים בדבר הזה, שבעצם קווי הסיוע של נטל עובדים 24 שעות ביממה, גם בשבת, אז זה לא שצריך לפתוח שירות או להתלבט, אלא פשוט לעבות ולראות שיש מספיק מתנדבים על הקווים, ויכולים לענות בשעת החירום של הטילים. וככל שהתגלגל הבוקר, ואנחנו מבינים שזה אירוע אחר, אז כמובן הבינו את המענה בקווי הסיוע, התחלנו לשלוח הודעות לעיתונות, ובאמת משעה מאוד מוקדמת בבוקר, כבר המספר של נטל הופיע על הסקרול, ובכל ערוצי הטלוויזיה, זה כמעט המספר היחיד שהופיע באותן שעות, ולכן התחלנו לקבל אלפי שיחות מאוד מאוד קשות. אני אגיד שזה היה שמחת תורה, זה סיימתי סבב שני של קריאת התורה, אני לפני שנתיים החלטתי לקרוא כל שבוע פרשת השבוע, זה לא דבר טריוויאלי למשפחה חילונית, אבל החלטתי שאני רוצה לעשות את זה, וכתבתי פוסט ערב קודם שאני מתרגשת, שאני אלך לבית הכנסת, לחגוג את זה שסיימתי לקרוא את התורה, זה, אני הולכת פעמיים בשנה לבית כנסת, ביום כיפור ובשמחת תורה, כמובן שזה לא קרה, ומיד התחלתי לעבוד, זאת אומרת, 6:30 בבוקר, עד עכשיו אני עובדת ברצף.
כן, האמת שאני ממש הרגשתי את זה באינטראקציה שלי מולך מהרגע הראשון, משהו מאוד באמת, מאוד מאוד בדוינג, אבל את מדברת משהו באמת מפתיע לגבי השמחה שאת קוראת, מה גרם לך לזה, איך התחלת את זה?
אז אפרופו שושלת נשית, ואני אגיד שכן, בדבר הזה קיבלתי השראה מאוד גדולה מאימא שלי, אנחנו משפחה, אני קשה להגיד חילונית, דלית, אנחנו משפחה חילונית עם מסורתית, שהיינו עושים קידוש ביום שישי, ובערך זהו. ואימא שלי הלכה ללמוד תואר ראשון ושני במחשבת ישראל, והכניסה את הדבר הזה של לדעת, להכיר את המקורות שלנו, להכיר את התורה, להכיר את הלמוד, ודי ככה היינו צוחקים עליה תמיד. וכשהגעתי לבגרותי ככה לפני שנתיים, אמרתי, זה לא יכול להיות שאדם, אישה משכילה סך הכל, שמנהיגה ארגונים, שחיה בתוך מאוד מאוד מחוברת לזהות היהודית שלי, אבל באמת מעולם לא קראתי את התורה מההתחלה עד הסוף, חוץ ממה שלימדו אותי בבית ספר יסודי ותיכון ולבגרות, והחלטתי לעשות פרויקט, וכל יום שישי אני קוראת את הפרשה, ופרשנות אחת,
וזה... עצמאי, לא בקבוצה.
לא בקבוצה, לא במחויב, אם אני לא מספקה בשישי, אז אני עושה את זה בשבת, אז קוראת, קודם כל את הסיפור עצמו, לדעת ההשתלשלות האירועים בסדר הנכון, ואחרי זה לקבל איזושהי תובנה, וזה באמת מדהים איך זה תמיד מתאים למשהו שקורה לי באותו שבוע, איזושהי אירוע שאני צריכה לדבר בו, וזה נותן לי עוד איזה פרספקטיבה, עומק, הנאה, אני לפעמים משתפת גם את הילדים ובני המשפחה בדבר הזה, לא תמיד, אז השביעי באוקטובר תפס אותי גם בזה שלא חגגתי את סיום הסבב השני, עכשיו אני בסבב השלישי.
אבל דווקא הסיפור הזה שמתחבר יותר לזהות היהודית, והשבעה באוקטובר קיבל איזשהו עומק יותר, כי אני יכולה להגיד לך על עצמי, אני מעולם לא הלכתי עם מגן דוד, נסעתי וקניתי לי את זה במיוחד, כאילו קרה כן. משהו בשבעה באוקטובר, שחיבר אותנו עוד פעם, להגדרה, מה זה להיות יהודי?
נכון, אני אגיד שבדומה, היום זה לא עליי, אבל אני הולכתי עם זה הרבה בזמן האחרון, אני יוצאתי, קיבלתי לבת מצווה שרשרת, כזה, היה שנות ה-80, היה מין כזה מהמדליות, עם ישראל חי מזהב, שקיבלתי מהדודים שלי, מאוד הייתי מוכזב, זה היה נראה לי מאוד לא, ולא הלכתי עם זה, אף פעם. ולא מיד בשביעי באוקטובר, אבל באחד הימים הקשים, המלחמה, שנהרגו הרבה חיילים, הוצאתי את זה מהקופסת תכשיטים, שמתי את זה על השרשרת, ואני רוב הימים הולכת עם זה, וכתוב על זה עם ישראל חי, אז זה כן, אני אגיד שאני לא הייתי צריכה את השביעי באוקטובר, כדי להיות שייכת לזהות היהודית שלי, אני מאוד מאוד מרגישה ישראלית, אבל גם יהודית, תמיד, מרגישה חלק משושלת של הרבה דורות, אבל אין ספק שהדבר הזה, לטוב ולרע, עכשיו מורגש מאוד. זאת אומרת, אני נוסעת בעוד יומיים ללונדון, לנסיעת עבודה, לפגישה עם תורמים, והדבר הזה שאני חושבת, וואו, אני צריכה להתלבט, אם לדבר בעברית, לחשוש מהיהדות שלי, זה מחזיר אותנו, באמת, 2-3 דורות אחורה, המשפחה שלי הגיעה מאירופה, צולי שואה, זה באמת...
מטלטל.
לגמרי.
ממש. אז... לפני שנצלול באמת לסיפור של נטל, אז ספרי לי רגע באמת על השושלת הנשית הזאת, שאת מדברת כנראה גם על סבתא שבה.
סבתא שלי הגיעה לארץ לפני השואה, מפולין, מאוד 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 אמיצה בזה שהיא עזבה בית חרדי, עיירה קטנה בפולין, החליטה לעלות לארץ עם השומר הצעיר וללכת לקיבוץ, היום אני חושבת על זה בגיל העשרה, לעשות כל כך הרבה, להיפרד מהמשפחה, להיפרד מהדת, להיפרד מהמדינה, להיפרד מהשפה, לעשות את כל השינויים האלה יחד, ועלתה לארץ, המשפחה שלה נשארה באירופה, ואני אגיד שהיו לה חיים לא קלים, הגיעה לפה בלי גב כלכלי, בלי גב משפחתי, חיה עם סבא שלי בזוגיות מורכבת, אני לא חושבת שהייתה מאושרת רוב החיים, לא ממשה את עצמה מקצועית, ואני חושבת שדווקא מהדבר הזה אמא שלי פרצה להתחתנה עם אבא שלי מאהבה, חיו בזוגיות מאוד טובה, מחיפה עברו מאוד רחוק לדימונה, זאת אומרת אבא שלי היה מהנדס בצוות ההקמה של הקור, והדבר הזה להתרחק במשפחה ולהיות בזוגיות בונה וללכת לדרך של חינוך והגשמה עצמית
של ציונות
ואחר כך בבגרותה, אחרי שילדה כבר 4 ילדים, עשתה תואר ראשון ושני, ולהיות מנהיגה בדרכה, כי פעם להיות מורה, ואחרי זה סגנית מנהלת, ולנהל בית ספר בבאר שבע, הם עברו מדימונה אחר כך לבאר שבע, בבית ספר שקלט הרבה מאוד עולים, ועשה אינטגרציה בין שכונות, ועשתה המון עשייה חברתית. ואחר כך כשיצאה לפנסיה, הייתה יור של ויצו בבאר שבע. זאת אומרת, עשתה, באמת הייתה מנהיגה חברתית כל השנים, לקחה את התפקיד הזה של הוראה וניהול בית ספר לעולם הכי חברתי, הרבה מעבר להיות מורה, זה הייתה ממש של להיות גב להרבה מאוד ילדים ומשפחות. בתור ילדה לא אהבתי את זה, אפילו כעסתי על זה, על כל העשייה החברתית הזו. לא היה לי כוח, שתמיד כשאני מגיעה הביתה, מועצת תלמידים אצלנו בסלון, וכשמגיעה עלייה מרוסיה, הם אצלנו בסלון, וכשמגיעה עלייה מאתיופיה, הם אצלנו בסלון. זה אפילו, אני זוכרת את עצמי, מגיעה מהצבא, ומלא עולים בבית, והיא עושה חוג בית, והיא מלמדת תלמידים, וזה עצבן אותי. ולימים, לאט לאט, למדתי להעריך את זה.
וואו, אבל זה נורא לא מפתיע. כן, זה כל כך, את יודעת, אני לא צריכה לשאול אותך איך זה בא לידי ביטוי, הרי נכון. את אמרת, למדת עריכת דין, וזה לא הספיק לך ופנית למגזר השלישי. נכון. זה ממש שחזור קצת בצורה מסוימת.
בתור עריכת דין צעירה, עבדתי במשרד מסחרי, במחלקת שוק ההון, הכי נחשבת, הנפקות, בבורסה, כתיבת השקיפים, אבל הרגשתי כל כך חוסר משמעות, באמת, עבדתי מאוד קשה, מהבוקר עד הלילה, כמו שיודעים לעבוד במשרדי עורכי דין, ואמרתי, אני במילא מתעסקים בלעשות כסף, לאנשים שבמילא יש להם כסף איתי ובלעדיי, באמת, רוב היום ישבתי מול מחשב, לא הרגשתי שאני ממצאה את היכולות של התקשורת הבין אישית, של לייצר שינוי, של לא לזה נועדתי, כבר ידעתי קצת שאפשר לעשות דברים אחרים, הייתי מדריכה בתנועת נוער, הייתי קצינת חינוך בצבא, התעסקתי הפרספקטיבה שלי בלהזיז הרים, אמנם אז זה היה הרים קטנים, אבל הבנתי שלהיות עורכת דין מסחרית, זה לא התפקיד בגלגול הזה שלי, ואני צריכה לעשות משהו מעבר.
זה ממש אינטרפטציה של אמא שלך קצת, לא?
ממש, אז כל הדברים האלה שהצבנו אותי, בסוף, אנחנו נהיים דומים להורים שלנו, אני קצת משפרים, אבל בגדול כן.
ואת כבר הרבה שנים במגזר השלישי.
כן, מעל 20 שנה.
ובמבט לאחור,
במבט לאחור, אני חושבת שזה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי. אומנם אני בגיל 50 עם משכנתה, אז לא עשיתי אקזיט כלכלי, אבל אני מרגישה שאני מסוג האנשים שלא מרגישים שהם הולכים לעבודה, כי בעצם העבודה והתחביב והייעוד זה הכל מחובר, אז השנים רצות, התפקידים רצים, תחושת משמעות היא כל הזמן קיימת. האנשים שאני עובדת איתם, אנשים מדהימים, אנשים שבחרו לעשות בדומה לי, אני מרגישה אנשים שדומים לי בדבר הזה, שיש איזה פשן לשינוי, ולא תקועים על הכיסא, וזזים ומזיזים, אז לי, אני מרגישה שלא יכולתי לעשות, לא יכולתי משהו אחר, אני אגיד שהבחירה הזו לעזוב את משרד עורכי הדין, היא כמעט לא הייתה אופציה אחרת, אני סבלתי מכאבי בטן כרונים, זאת אומרת ממש כשהייתי עורכת דין, והלכתי למלא בדיקות, ולא מצאו כלום, ואמרתי, רבק, די, מה יש לי?
פסיכוסומטי.
כשכואב לך משהו, את נורא רוצה שכבר ימצאו, שיתנו לך איזה כדור, ולא היה לי כלום, בצילום כזה, וגסטרוסקופיה, וכשפשוט לקחתי איזה יומיים חופש, והחלטתי להתפטר במשרד עורכי דין, ולעשות שינוי, זה פשוט נעלם, אז כמעט הגוף הכריח אותי לעשות את המעבר הזה.
ומה אימא אומרת?
מאוד מאוד גאה, שמחה בשבילי, בגב שלי. אני זוכרת גם ביום ההוא, שהודעתי לה שאני רוצה להתפטר, היא אמרה לי, על הכיפק, תשים מה שטוב לך. זה בשונה מאבא שלי, שהיה ככה יקה, בא מאוסטריה, ממני את לימודי המשפטים במנהל עסקים במרכז הבינתחומי, דאז מאוד יקר, אמר, מה זאת אומרת? למה להתפטר? אמרתי, כי לא כיף לי. אז הוא אמר, מה הקשר בין כיף ועבודה? עבודה זה פרנסה.
וככה, דבר שעוד ככה מביא אותי לשבעה באוקטובר, שמדברת על תחושת משמעות מאוד מאוד גדולה, שבאמת היום אתה פוגש הרבה אנשים אחרי שעברו את השבעה באוקטובר, הם אומרים, אנחנו פה לא יודעים כמה זמן אנחנו, וזה איזשהו זמן כזה של חשבון נפש וחישוב מסלול מחדש. ובאמת התחושה הזו של לחפש משהו עם משמעות בכל תחומי החיים, זה גם אחד מהמאפיינים.
נכון, אז אני מרגישה שאני לא הייתי צריכה לעבור את הדבר הזה, המשמעות הייתה שם מדקה הראשונה, אתה צריך לנהל צוות, אתה צריך לנהל אנשים, בשביל באוקטובר זה עוד היה סוף החופש, אז חלק מהצוות שלי, המנהלות, לא היו בארץ, הייתי צריכה לראות איך אני אוספת חזרה, איך אני עוזרת להם לחזור לארץ, מנהלת קווי הסיוע בנטל, מנהלת מחלקת החוסן, מנהלת הדוברות והשיווק שעובדת מול התקשורת, הייתה באיזושהי מסיבה פרטית בדרום, לא במסיבות הגדולות, אבל הייתה תקועה בדרום גם. אז מהרגע הראשון היה לי משמעות והרבה תחושת אחריות. אני חייבת להגיד שהתפקוד של המגזר השלישי ושל העמותות, של החברה האזרחית, בחודשים הראשונים למלחמה ובימים הראשונים, אנחנו היינו שם כמעט לבד, עד שהמדינה, שהיא ספינה גדולה, התאפסה על עצמה, ומשרדי הממשלה התאפסו על עצמם. אנחנו כבר ביום שני היינו עם צוות מאוד גדול במלונות ים המלח, היינו עם קווי הסיוע מהדקה הראשונה, הקליניקות שלנו והמטפלים שלנו כבר יכלו לקבל אנשים. בכל מקום היינו מאוד מאוד ערוכים, ומבחינה הזאת אני מרגישה מוכנות, באמת הדבר הזה, איך נראה חירום ואיך אני מארגנת את הארגון, לקראת חירום היו שם ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולכן משמעות הייתה לי מהרגע הראשון. אני לא מאלה שעכשיו מחפשים את דרכם, להחליף, אני מכירה חברות דרך אגב בהייטק, שהתפטרו בתפקידים מדהימים, ואמרו, אנחנו צריכים לעשות משהו אחר כרגע. אז אני בחוויה של, אפילו איך אני מורידה קצת אחריות ומשמעות, כי אני חושבת שלקחתי על הכתפיים שלי המון, ואני צריכה קצת להוריד אפילו.
למי שלא מכיר את נטל, תגידי רגע על קצת על המבנה, קצת אולי על החזון של נטל.
אז קודם כל, אפרופו נשים וגברים, נטל הוקמה על ידי יהודי יובל רקנתי, אישה מדהימה, שבמשך 25 שנה הייתה היורית של נטל, והיום היא הנשיאה המייסדת, ועל ידי דוקטור יוסי אדר, זכרונו לברכה, שהיה רופא צבאי במלחמת יום כיפור ברמת הגולן, וראה את הטראומה ואת הנפילה בשבי בעיניים, ולקח להם 25 שנה ממלחמת יום כיפור, והם הקימו ביחד את נטל. לצערנו דוקטור יוסי אדר נפטר מאוד בסמוך להקמה, ובעצם עמותה שמתעסקת בטראומה נולדה במין איזשהו טראומה שהמייסד נפטר, אבל יהודי לקחה את המקל, ובאמת הובילה את הארגון הזה במשך הרבה מאוד שנים. היום היורית של נטלי אמי פלמור, מי שהייתה מנכלית משרד המשפטים, ומי שיור ועדת ההיגוי המקצועית של נטלי, פרופסור ריב כתובה על משיח, אז אנחנו ממש ארבע נשים, מנכלית, נשיאה, יורית, ויור ועדת ההיגוי המקצועית, ארבע נשים, כל אחת מגיעה מתחום אחר, אחת מפילנטרופיה, אחת מממשלה, אחת ממגזר השלישי, ואחת מאקדמיה, שמובילות את הארגון.
איך את מסבירה את זה שרק נשים נמשכות ל...
דווקא בנטל הרבה שנים גם היו גברים, כן? הרבה שנים היו גברים, כאלה שהגיעו ממערך בריאות הנפש של צה"ל, פרופסור אבי בלייך, דוקטור איתמר ברנע, מי שהיה רמ"ח נפגעים בצה"ל, אנשים מדהימים, היו מנהלים בכירים גברים, ואני מרגישה שבהובלתי, ככה, כן, הגיעו יותר נשים לתפקידי מפתח בנטל, ועכשיו אנחנו אפילו קצת מנסות לעזד חזרה, לקלוט גברים, כי הגיוון הוא מאוד מאוד חשוב. אז כן להגיד משהו על נטל שהוא חשוב, נטל מתעסקת בטיפול בנפגעי טראומה, על רקע מלחמה וטרור ביום הקמתה, זה באמת מדבר על לוחמים, על אזרחים שהיו בפיגועים, פעם זה היה, הייתי צריכה להסביר מה זה טראומה לאומית, עכשיו אני חושבת שלא צריך להסביר, כל אחד מרגיש מה זה טראומה לאומית, אז מתעסקים בטיפול בטראומה, אבל מצד שני גם מתעסקים הרבה מאוד בחוסן, לא רק בטיפול במי שנפגע ובבני המשפחה שלו, אלא גם במה לעזור לחיזוק החוסן של החברה הישראלית, וזה אנחנו עושים על ידי ליווי של ארגונים, צוותי חינוך, צוותי בריאות, צוותי רפואה, צוותי רווחה, אז עובדים סוציאליים ומורים ורופאים ואחיות, לצערנו קברנים ומזהי גופות ושוטרים וקבעים, כל האנשים האלה, שאם אנחנו נחזק את החוסן שלהם ושל הארגונים שלהם, החברה הישראלית תהיה חזקה יותר. בעולם של הטיפול בטראומה, אז יש לנו קווי סיוע, יש לנו קליניקות, יש לנו שיקום תעסוקתי, ואת המון 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 שירותים שנטל נותנת בעת הזו.
תגידי, מי ששומע אותך עכשיו ולא ממש יודע, והוא מרגיש שהוא רוצה לפנות, איך הוא עושה את זה?
אז קודם כל, כן, אז קודם כל, היתרון של נטל, ש24/7 ממש, גם שבתות, גם לילות, יש לנו את קו הסיוע, שהוא מעין חדר המיון, וגם אם בן אדם מתלבט ולא בטוח, פשוט מחייג 1-800-363-363, ומגיע לאדם שידבר איתו וישמע. והדבר הזה מאפשר קודם כל שיחה והרגעה ונרמול, ולספר את הסיפור ולהבין מה אני צריך. אז מישהו יכול להיות שהוא צריך רק שיחה אחת ולהבין, מישהו צריך אולי קשר קו שמתנדב כל שבוע יתקשר אליו וידבר איתו, ומישהו צריך מעבר טיפול תהליכי של איש מקצוע בקליניקה, ואז הוא מעבר למחלקה הקלינית אצלנו ומקבל טיפול. אני אגיד שעכשיו...
וזה ממומן, איך זה עובד?
אז אני אגיד שקודם כל עכשיו ללוחמים, למילואימניקים שחוזרים מהמלחמה, יש 12 פגישות לעיבוד החוויה, ללא תשלום, אצלנו בקליניקות. גם לאנשים מהעוטף, שורדי המסיבה, כמובן שכל מי שהיה, שבי באוקטובר במקום, שהוא באיזושהי צורה של סכנת חיים, הגיע 12 פגישות, אחרי זה אפילו עוד 12 פגישות, במימון הביטוח הלאומי. ואני חושבת שהרבה, המצב עכשיו, מאז שביעי באוקטובר, גורם לזה שאנשים, אם הם לא היו באחד מיישובי העוטף, או עדים לטבח, חס וחלילה, הם הרבה פעמים אומרים, וואי, אולי מישהו צריך יותר ממני, אולי מה שאני מרגיש זה לא... אז לא צריך לחכות להיות במצב קריטי, לא רוצים להגיע למצב ש, של פוסט-טראומה, של חוסר תפקוד, של תוקפנות, של דיכאון, חרדה. אפשר גם כשזה קטן, גם כשזה קשה, לדבר עם מישהו, להתמודד. זאת אומרת, הדבר הזה של מה נהיה הסקאלה של טראומה עכשיו כל כך הקצין בישראל, אבל אני חושבת שלא צריך לחכות ולא חייבים להיות רק במצבי קיצון, אלא באמת לקבל עזרה עוד לפני.
לסבר את האוזן, ככה מדברים הרבה על טראומה, אבל בסוף רוב האנשים מחלימים מטראומה. אנחנו יודעים, גם מי שחווה פוסט-טראומה, 50% מהם באופן טבעי מחלימים. אני פשוט ככה קצת התעניינתי בנתונים. ופוסט-טראומה כרונית, אנחנו מדברים על כחמישית מהאנשים ש...
נכון, זה דרגות אל בין 15% ל-20%.
אבל גם יש המון אופטימיות, ואנשים באמת יכולים לצאת את דרכי טיפול היום המחקר, והחלמה היא מאוד מעודדת.
נכון, קודם כל אנחנו יודעים שככל שהתערבות יותר מוקדמת, ולא מחכים שנים, אני אגיד כמו הדור של ההורים שלנו, של לוחמי יום כיפור, או אפילו לבנון הראשונה, זאת אומרת שהמון המון שנים לקח לאנשים בכלל להודות שקשה להם, ולהבין שהקשיים קשורים לאיזשהו אירוע טראומטי, וזה שהם לא ישנים בלילה, או זה שהם מתפרצים על הילדים, או זה שהם ממש ממש עצובים רוב הזמן, קשור לאותם אירועים. לקח לאנשים המון שנים לאבד את הדבר הזה. היום קודם כל, ואחת המשימות החשובות של נטל, זה לא רק זה שהיא כל השנים, מיום הקמתה נתנה טיפול וקווים וקליניקות, אלא שהיא העלתה מודעות. והעלאת המודעות הזו היא מאוד מאוד חשובה, ואנחנו ממש מרגישים את זה עכשיו, שמגיעים אלינו לוחמים, והם אומרים, אני בא לא כי קשה לי, אלא אני רוצה למנוע את ההידרדרות.
מדהים.
אני רוצה לא להיות בפוסט-טראומה, אני רוצה לחזור ולתפקד בעבודה, במשפחה, בלימודים, בצורה טובה, ועושים ממש פעולות מניעה. נגיד שגם הצבא עושה הרבה יותר מבעבר, וזה באמת ראוי לשבח.
מדהים מה שהצבא עושה.
על מערך בריאות הנפש של צה"ל, גם המגזר השלישי, אנחנו ועמותות נוספות, העמידו מערכים גם של מסעות, גם של קליניקות, גם של עיבוד, וגם משרד הביטחון באופן כללי הולך לאיזשהו מהלך באמת של הבנה של מניעה, לא לחכות לדבר הזה שאנשים כבר יהיו פוסט-טראומטיים ונכי צהל וכל הדבר למסלול מאוד מאוד לא תפקודי, אלא דווקא לתפקוד למסלול המניעתי, וזה המסלול שבאמת מדבר על אופטימיות וחזרה לחיים, ובאמת עברנו פה ועוברים עדיין יום יום דברים מאוד מורכבים, והם גם לא מחוץ לקונטקסט. צריכים לזכור שאנחנו גם 22 הייתה שנה עם רצף של פיגועים, והייתה פה מחאה חברתית.
נכון.
ועכשיו מלחמה, שלא לדבר על זה שלפני זה גם הייתה פה מגפה עולמית. זאת אומרת, זה רצף שהילדים שלנו ובני הנוער והצעירים והלוחמים האלה שעכשיו בסדיר ובמילואים, הם כבר אחרי כמה שנים קשות, וזה לא בחלל ריק.
ממש. זה אבל על אבל. אבל אני בכל זאת רוצה לחזור, ואיך החלתם את האירוע בסדר גודל כזה? אז נכון שהייתה לכם הערכות מאוד נכונה לזמן חירום, נשמע שמה שיש פרוטוקול כזה, נכון. זמן חירום והמערכות עובדות.
נכון.
אבל אף אחד לא שיער את הסדר גודל הזה, אז איך הם מתמודדים עם דבר כזה?
אז אחד הדברים הכי חשובים, אני חושבת, חוץ ממוכנות ומחוברות של צוות שעובד מעולה יחד, ומנהיגות, אני אגיד כן, של מנהיגות שמחזיקה ונותנת הוראות, ויש ממש...
תפקודית מאוד.
אני לא מדברת רק עליי, אני מדברת גם על, על כל, גם ההנהגה המתנדבת של, של אמי פלמור היורית שלנו, אבל גם של כל מנהלי התחומים. אני חושבת שהדבר הזה של גמישות, גמישות וזריזות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, בשעת חירום, מה שהיה קשה לראות באמת במשרדי הממשלה.
כן.
אז תוך ימים ספורים, קלטנו עוד מאות מתנדבים לארגון, מאות מטפלים לארגון, בעצם הכפלנו פי חמש.
איך עשיתם את זה?
איך עשינו? פרסמנו בפייסבוק שדרושים מטפלים לנטל, העלינו דרך אגב את השכר השעתי, כדי שמהר מהר אנשים ירצו לבוא אלינו, למתנדבים, פרסמנו שדרושים מתנדבים, הגדלתי בצורה משמעותית את המטה, לכל מנהלת, הצמדתי מתנדב שעזר לה, אני מדברת על מנהלת משאבי אנוש, שצריכה לקלוט מתנדבים ומטפלים לכל המחלקות, אז הצמדתי לה מספר אנשים שעזרו לה, ובאמת הדבר הזה של בגמישות ובמקצועיות, גם לתוך מערך כזה וגם בתוך זריזות, צריך להיזהר שלא ייכנסו אנשים לא מקצועיים.
נכון.
אז למשל לקווי הסיוע שלנו, שבדרך כלל מי שמתנדב בקווי הסיוע שלנו, זה אנשים שעברו חצי שנה קורס, ומיון מאוד קפדני. אז תוך כדי מלחמה, מי שהכנסנו להתנדב בקווי הסיוע, זה רק אנשי טיפול. לא פתחנו את זה לציבור הרחב, אלא עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים, שממילא מכירים את העבודה, עברו הכשרה מאוד מאוד קצרה, על איך עונים, איך מנהלים שיחה בטלפון. התארגנות
מאוד מהירה.
התארגנות מאוד מהירה, גם בעולם של משאבי אנוש, גם בעולם של להבין, של פנייה לתורמים, מהר מאוד יום ראשון, שני, כבר פנינו לתורמים, כדי שיהיה לי משאבים לנהל את המערך. הבנתי לאן זה הולך, אז הבנתי שאת הצורך, אז במקביל, ציר אחד עבד מול להביא עוד אנשים, ציר אחד עבד על להביא עוד כסף, וציר, כמובן, ציר המקצועי, על לתת מענה מאוד מאוד מהר. עכשיו, יש בזה איזו דינמיקה, שקודם כל קווי הסיוע, אנחנו חוטפים ראשונים, זאת אומרת, שם, לשם מגיעות אלפי אלפי השיחות, רק, בוא נגיד, שלושה שבועות, חודש אחרי, הקליניקות מתחילות להימלא. אנשים לא רוצים טיפול מיידי. אנשים רוצים רגע עזרה, הרגעה. אנשים התקשרו אלינו מהממדים. אנשים התקשרו כשבני המשפחה שלהם ירועים בחדר ליד. ביומיים אחר כך אנשים התקשרו כשהם מחפשים את הילדים שלהם ולא יודעים איפה הם. אבל זה לא תכנים שנטל בדרך כלל מתמודדת איתם. לנטל מתקשרים בדרך כלל אחרי אירועי קיצון לסיוע רגשי, אבל לא, אנחנו לא מעדה, אנחנו לא זקה, אנחנו לא איחוד הצלה, אנחנו לא ארגונים שמתעסקים בדרך כלל בחירום של באמת ההתעסקות עם הירי עצמו, הגופות, החיפוש נהדרים, ונאלצנו להתעסק גם עם התכנים האלה, ולעזור לאנשים רגשית במסע המאוד מאוד מטלטל הזה, ואחר כך נכנסנו לימים של ההלוויות והשכול, ומאז רצף של באמת נושאים, משורדי המסיבה, שמאות מהם מטופלים אצלנו כבר בקליניקות, בני המשפחות של הלוחמים, שסובלים מחרדה מאוד גדולה, שכשהילדים נמצאים בעזה, החזרה של המילואים ניקים, אז באמת זה כל החברה הישראלית, הורים שלהם קשה לתווך את זה לילדים שלהם, את כל המראות והסיפורים, ואני מזכירה שירי הטילים והזקות הלא פוסקות בהתחלה, אז כל הדברים האלה הגיעו אלינו, ולאט לאט זה התחיל מקווי הסיוע, יותר משילשנו את כמות המטפלים שלנו בקליניקות, היה לנו 100 מטפלים, אנחנו בלמעלה מ-300 מטפלים היום בכל רחבי הארץ.
וואו, איזה גידול.
גידול ממש מטורף, ועכשיו אנחנו כבר בשיקום התעסוקתי, ולדבר עם אנשים כבר על איך חוזרים לעבודה, איך חוזרים ללימודים, איך מתעסקים בכלל עם הרי ארגון הזה של החיים, אחרי כזו טראומה. אז זה ממש, את רואה את ה... גם בתוך נטל, המסע לכוח הזה, הוא מותאם למצב של האנשים של, ביחס לתקופה במלחמה.
ואני חייבת לשתף אותך במחשבה שעולה לי, לגבייך, שבאמת אנחנו יודעים שפסיביות היא נורא מייצרת דיכאון, ויש משהו באקטיביות הזו שלך, ושל מי שכל מי שסביבך, שלצאת מיד לעשייה, שגם באמת עזר כנראה בהתמודדות עם, עם האירוע בסדר נכון, גודל כזה.
קשה לי להגיד את זה, אבל אפילו בכל...
משהו נורא אקטיבי.
החודשיים הראשונים בנטל, אני לא יכולה להגיד שזה היה מקום שנחמד לבוא אליו, אבל זה היה מקום מחזק. אנשים רצו לבוא למטה של נטל, נגיד שתרמו לנו ארוחות צהריים, כל המסעדות הכי טובות בתל אביב, אז הייתה ארוחת צהריים שכל המתנדבים והעובדים, אבל היה ביחד נס, היה עוצמה, הייתה משמעות,
הייתה
עשייה. וזה ממש הרגיש עוצמה חיובית. אני אגיד שאפילו הקמנו קייטנה קטנה לילדי העובדים והעובדות, כדי שכשמערכת החינוך לא פעלה, אני יכולה להגיד שאני נשארתי עם ילד בן 12 וחצי, הוא לא קטן, בדרך כלל לא הייתי חושבת להביא אותו לקייטנה, אבל להשאיר ילד בגיל הזה לבד, כשיש המון הזקות, זה לא נוח. בעלי היה במילואים, בן בצבא ובן במכינה קדם צבאי, כשהורידו אותה מיד לים המלח, להתנדב שם, אז בעצם נשארתי עם ילד לבד, ולא יכולתי להשאיר אותו לבד בבית, אז הוא בא איתי לנטל כל יום, וכשהבנתי שזה כל העובדות שלי ככה, אז פשוט הקמנו קייטנה בתוך נטל, אז חוץ מכל ה... ביחד נס, גם הייתה לנו לידינו ככה, הקייטנה של הילדים, אז הייתה אווירה של, של עשייה, ושל חמלה, וכן, אני מילה קצת זה, של חוסן. קצת נדושה, אבל כן.
כן, אבל זה זה, נראה לי, זה זה. היום קצת לא כל כך במבט לאחור, כי אנחנו עדיין עם תכנים מאוד מאוד קשים. מהם המאפיינים המרכזיים של אירוע בסדר גודל כזה?
אני חושבת שקודם כל, כמובן, אלמנט ההפתעה, הדבר הזה של קטיעה, כי אני ערב קודם כותבת איזה יופי, מחר אני הולכת לבית הכנסת, אבל כל אחד תכנן לך תראה השבת שלו, הדבר באמת הזה של ההפתעה וקטיעת הרצף, וטראומה טראומה מופיינת בזה שהיא קוטעת את החיים שלנו. הדבר השני, אני חושבת, זה משבר אמון. אני חושבת שאחד הדברים שישבנו מול הטלוויזיות, ואני כבר התראיינתי בשעה 9-10 לטלוויזיה, ולראות את התמונות האלה של הטנדרים הלבנים ברחבי הנגב, אני אגיד כמי שגדלה בנגב, אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה באמת משבר אמון, במערכות שאתה היית בטוחה שהן כל יכולות, והן באמת מאוד חזקות, דרך אגב, אני באמת נשואה למערכת הביטחון, והילדים שלי במערכת הביטחון, המערכות האלה טובות וחזקות, אבל קרה משהו בשביל לאוקטובר של באמת משבר מאוד מאוד גדול, אז הדבר הזה הוא דבר נוסף. הדבר השלישי, אני חושבת של אבל, אני חושבת שלא חווינו באמת מאז הקמת המדינה, הרג וטבח ופגיעה כל כך קיצונית ואלימה באזרחים, בילדים, בקשישים. אני אגיד, כמה ימים לפני החגים, אנחנו ציינו בנטל בכנס מאוד מעניין, 50 שנה למלחמת יום כיפור. עסקנו המון במחדל ובטראומה ובשבי, והבאנו אנשים שהיו לוחמים ואחרי זה הפכו למטפלים, ועשינו כנס מקצועי והתעסקנו בטראומה הזו. וצריך לזכור שעדיין האלפים שנפגעו במלחמת יום כיפור, רובם ככולם היו לוחמים.
נכון.
ומה שקרה פה, באמת בדיוק 50 שנה אחרי אוקטובר, זה חמור יותר, כי באמת רוב הנפגעים היו אזרחים. והתחושה הזו כאימא, כאישה, כאזרחית, שעשיתי הכל, כל מה שנדרש ממני במדינה, לשרת בצבא, לשלם מיסים, לשלוח את הילדים שלי, שאני לא בטוחה כמו שהייתי פעם, זה דבר שמטלטל הרבה מאוד אנשים. אני חושבת שאם יש משימה לאומית עכשיו גדולה מאוד, מעבר למחוברות והחוסן החברתי, והעוצמה הצבאית כמובן, שצריך לנצח במלחמה, זה הדבר של החזרת האמון, של אנשים בזה שיהיה פה חיים טובים, שיכולים להגן עליי, שאני ארגיש בטוחה, זה אחד הדברים הכי משמעותיים.
תגידי, המטפלים שלך וכל העובדים בנטל, באמת נחשפו לתכנים מאוד מאוד קשים, מאוד. את מתארת גם מתקשרים מהממד, ובאמת, אירוע שאתה חווה חוסר אונים מטורף. איך את מתחזקת אותם, את הצוות הזה, מה אתם עושים?
אני אגיד שתכנים שמעולם לא שמעו בנטל, לא רק מהימים הראשונים, העניין של סרטונים שנשלחו, של אנשים אחרי שהם נרצחו לבני המשפחות שלהם, אנשים שנחשפו לפגיעות מיניות, אנשים שבאמת דברים מאוד מאוד קשים, כמובן שגם אנחנו מלווים גם משפחות חטופים, שלצערנו תוך כדי התהליך חלקן הופכות למשפחות שקולות, אז המטפלים, ואני מזכירה שכולנו במציאות משותפת, זה לא שזה מישהו חווה את זה, ומישהו יושב על שפת המטופל, ומישהו יושב על קורסת המטפל, וזה רק שלו, זה של כולם. הרבה מהמטפלים שלנו הם תושבי הדרום, הילדים משרתים בצבא, בני הזוג, יש לנו אפילו עובדת במטה שהחם של החטוף, אז הכל זה מציאות משותפת אצל כולנו, ואני חושבת שאנחנו מתחזקים א' בזה שיש המון הדרכות מקצועיות, ממש ללמד תכנים, כי יש דברים שמעולם לא התעסקו עם ילדים ואזרחים בשבי, לא התעסקו עם טבח המוני, לא התעסקו עם הדבר הזה של מפונים, באמת מאות אלפי מפונים, שגם זה אירוע מאוד מאוד קשה. אז ממש הבאנו הכשרות על פגיעות מיניות, הבאנו הכשרות על אבל ואובדן, וכולם אנשי מקצוע.
קודם כל, הקניית ידע, את אומרת? הקניית ידע,
והדבר הנוסף זה המון פגישות עברור ועיבוד ולמידה משותפת. זאת אומרת, זה שיש קבוצת שווים של מטפלים בנטל, שמקבלים הדרכה ומדברים על הדברים, ויש להם הדרכות לא רק מקצועיות, אבל באמת גם של עיבוד, וכמובן למתנדבים בקווי הסיוע במהלך התקופה הראשונה של המלחמה, היה כל ערב שיחת עברור למתנדבים, ועיבוד של התכנים שהם שומעים. כל מתנדב...
הייתי מודעות במודעות לזה.
בוודאי, ולכל מתנדב יש גם הדרכה שהוא מקבל על התכנים שהוא שומע, כי באמת מגיעים דברים מאוד מאוד קשים.
גם יצירת קהילה כזו של מטפלים, שזה תמיד השייכות והקהילתיות, תמיד מגביר חוסן.
אני אגיד שהדבר הזה של אנשים שרוצים להיות חלק מנטל ולטפל בנטל, זה גם, אני אגיד, אידיאולוגיה, להיות חלק מארגון משמעותי שמרפא
ו... מה שאת עושה לי חשק, נראה לי מתנדבת.
מרפא ועושה דבר טוב בחברה הישראלית. זה גם, אני אגיד, יש איזשהו פרסטיג' מקצועי, כי לנטל לשם, ובאמת בצדק, של ניסיון מאוד מאוד גדול בטראומה, אבל, וזה בטח לא הופך אף אחד להיות עשיר, כי מקבלים בערך 50% ממה שהם היום מקבלים בשוק הפרטי על שעת טיפול, אבל זה כן גם לקבל את הקהילה הזאת, ולהיות חלק מארגון שעושה משהו, שלומד ביחד, שמלמד, שמפיץ ידע, ואני רוצה להגיד מילה על זה, נטל לא רק מטפלת בטראומה ומגבירה חוסן, לנטל יש גם מרכז רב תחומי ללימודי טראומה, אנחנו גם מלמדים באופן אקדמי.
למי מיועדים הלימודים האלה?
מיועדים לאנשי טיפול, יש קורסים...
אך ורק?
לא, אך ורק, יש גם קורסים לציבור הרחב, שמלמד מרחב הטראומה, מה זה בכלל טראומה, יש לנו קורסים לארגונים, שארגונים באים וקונים קורס, יכול להיות לקופות החולים, ולארגוני חי צהל, ולאחרים, אנחנו כל מערך הנפגעים של צהל, קצינות הנפגעים לומדות היום בנטל, אז אנחנו באמת מבינים שבעת הזו, זה לא יספיק רק להגדיל את את הקפסיטי של הטיפול, עוד ועוד, אלא באמת להפיץ ידע ולתת את הידע שנצבר בנטל ב-26 שנים, על טראומה וחוסן להרבה מאוד ארגונים. זה גם שיטות טיפול שונות, גם סוגי טראומות שונות, וגם באמת תוכניות שנתיות.
איזושהי עזרה עצמית, אתה מדבר גם,
גם עזרה עצמית, אבל גם לתת למטפלים, כלים להיות מטפלים יותר רלוונטיים בעת הזו, כי לא כל מישהו פסיכולוג קליני יודע להתעסק עם טראומה,
נכון.
ולא כל עובד סוציאלי יודע להתעסק עם טראומה, אז לתת את הכלים, וככל שנגביר את המניפה הזאת של הידע בחברה הישראלית, שוב, גם לציבור רחב וגם למטפלים, אז יהיה אפשרות להתמודדות טובה יותר.
תגידי, אפרת, היה איזשהו רגע שאת קצת נשברת?
היו לי כמה רגעים כאלה, היה לי רגע שביום שישי בערב, נפגשנו כל המשפחה המורחבת, וכמו שקלטת, אני ככה אישה כבר מאוד מוחזקת, נותנת כוח להרבה אנשים, אמא שלי אמרה לי, זה משפט קטן, לא במקום, מבחינתי, היא אמרה לי, את כל הזמן עייפה בזמן האחרון, אולי תלכי לבדיקות דם. אמרתי, אמא, מה קשור בדיקות דם? אני עייפה כי יש מלחמה, ואני בנטל. ואיכשהו פרצתי בבכי, אבל לא פרופורציוני, כי גם לא אמרה לי משהו כל כך נורא, היא רק התעניינה בשלומי, והציעה לי ללכת לראות שהכל בסדר. פרצתי בבכי, ליד כל המשפחה המורחבת, אני מדברת על האחיינים, וזה היה בכי כזה מרוקן, אני אגיד שהאחיין שלי, שהוא סטודנט לרפואה, בעבר קצין בגולני, קלטתי את זה מיד, בא וחיבק אותי, וככה התייפחתי על הכתף שלו, הוא צעיר ממני ב-30 שנה. זהו, וזה היה קטע כזה ש... כן, נשברתי, אבל...
שזה גם טוב.
זה היה בסדר, הרגשתי שזה ממש בסדר, כן. ליד המשפחה שלי, הם הבינו שזה כנראה היה צריך לקרות, וכזה.
תגידי, ואיך את מתמודדת עם קשיים?
איך אני מתמודדת עם קשיים? בעיקר אני משלבת בין ראש ללב. אפילו בין ראש ללב לרגליים, אני חושבת. ראש זה רגע לנתח את הסיטואציה. יש לי, אני חושבת, יכולת ניתוח מאוד מאוד טובה. באמת, להסתכל על, על דברים, לא להילחץ, לחשוב בפרספקטיבה של זמן, לחשוב מה המשאבים שיש לי. אז להסתכל רגע, ולא לפחד, אני חושבת שאחת התכונות שלי זה שאני אמיצה, אני מקבלת החלטות אמיצות, גם לגבי האישית וגם לגבי ארגונים שאני מובילה, אז לנתח, אחר כך כן לתת ללב גם מקום, זה לא יכול להיות רק החלטה קרה, ובסוף הרגליים זה לעשות, זה להתחיל ללכת, זאת אומרת, הדבר הזה של אקטיביות, אז אני חושבת שהדבר הזה של שילוב בין ראש לב ורגליים, ככה לפתור בעיות.
ובמבט כזה קצת לאחור, מה השיעור האישי והמקצועי המרכזי שלמדת מהתקופה הזו?
אני חושבת שאנחנו עדיין בתהליך למידה. אני חושבת שאפשר לעשות דברים גדולים רק אם יש שילוב משמעותי בין קשר אישי טוב, זאת אומרת, המנהלים שאני עובדת איתם, בינם לבין עצמם, בינם לבין הקהלים שבוקשים, אני, משרדי ממשלה, שיתופי, כל הדבר הזה בסוף מתבסס הרבה מאוד על יכולות בין אישיות, על קשרים. וקצת הדברים שכבר אמרנו, הדבר הזה של, של מוכנות, ויכולת לקחת החלטות אמיצות כמנהיגות, אבל אני חושבת שאני עוד ידון על כמה אני רצתי החוצה, כמו שאני מורגלת, זאת אומרת, לתת לנטל, וכמה העיניים שלי היו לבית שלי הפרטי. זה נכון שלא היו הרבה אנשים בבית, הם כולם, הם בעצמם הלכו, והם בעשייה, אבל אפילו כשאפשרו, נגיד, לבוא לבקר בשבתות הראשונות, איפה שהבן שלי היה בצבא, לא התפניתי לזה, ובעלי נסע, והייתי מאוד מאוד ממוקדת בעבודה, או זאת המינונים האלה, שדרך אגב, אני מתעסקת איתם לא רק במלחמה, כל הזמן, כמה האימהות שלי מאותגרת על ידי זה שאני ממנכלת ארגונים, כמה אני מתעסקת עם בחוץ לעומת בפנים, זה ככה הדילמות שהמלחמה, אני חושבת שהמלחמה הקצינה כל אחד מאיתנו, מי שיותר חרד נהיה יותר חרדתי, ומי שיותר עצבני נהיה יותר עצבני, ומי שיותר עובד, עובד יותר, או...
זה, יש, יש אשמה קצת? אני מרגישה קצת אשמה?
כשהילדים היו קטנים, הייתה לי יותר אשמה, אבל עכשיו כשאני רואה מה נהיה מהם, ואיזה אנשים משמעותיים הם, אז אני מבינה שיש בזה, שגם נתתי הרבה מאוד בדרכי, כדוגמה אישית, בערכים, אז לא תמיד, כמעט אף פעם לא הגשתי צהריים, אבל אני כן מרגישה, בסך הכל הייתי אימא טובה. אני רוצה להגיד לך, שכשהחלטתי לסיים באלם, אחרי 15 שנים, מתוכם 6 שנים כמנכלית, אז זה הייתה ממש החלטה אישית, לבד, בלילה, הרגשתי שאני צריכה לעשות שינוי, המון המון שנים להתעסק בטראומות שקשורות, בזנות, בחסרי בית, באלימות, וגם באמת עם שלושת הילדים, ילדתי תוך כדי ילדים קטנים, והחלטתי שאני רוצה לעשות גם שינוי בתמהיל הזה, ואמרתי לכל אחד מהילדים שלי שאני מתכוונת להגיד בעבודה שאני מתפטרת, והילד האמצעי שלי, ליאור, שהוא עכשיו בן 18 וקצת, במכינה קדם צבאית, קדימו לו את הגיוס לחודש הבא, בין הלוחמים, כאילו גיוס הלחימה שהוא קדם, והוא היה אז, אני חושבת, בן 8, והוא אמר לי, מה, את לא תהיה מנכלית אלם? אז במה יהיה לי להתגאות בך?
יו.
עכשיו, אני הייתי בטוחה שהם יהיו נורא שמחים שאני אומרת שאני מתפטרת, כי אני אהיה יותר בבית, והם ממש לא סמכו, הם נורא בדיעבד אהבו את זה, שאני מובילה ארגון, הם אהבו מאוד את אלם, הם היום אוהבים את נטל, הם תמיד באים להתנדב, לעזור, בחופשים, במזכירות, בפרויקטים, אז הבנתי, באותו רגע שהוא אמר לי את זה, אז גם קצת התבאסתי, אמרתי, מה, יש לך להתגאות בי רק בזה שאני מנכלית אלם, אין עוד דברים, ואז באמת, באמת אין כל כך עוד דברים, כי העבודה היא כמעט כל חיי, אבל קצת שני הבנתי שהוא לא דחוף לו שאני אבוא בבית, יהיה בבית להגיש לו צהריים, אלא, וזה היה רגע נורא נורא מרגש כזה,
של אישור.
כן, של אישור, דרך אגב, ילדים לא קמים בבוקר כבר אומרים לי, אמא שלהם, אני גאה בך, זה לא קורה במציאות.
נכון.
ופתאום שאומר לי, אז איך אני, במה אני אהיה גאה בך? הוא בעצם אומר, עכשיו אני כן גאה בך, אז זה היה רגע גם מרגש.
תגידי, ואני יכולה לשאול אותך שאלה, יש לך 3 בנים. בכלל היום שאני בעקבות המלחמה, והחבר'ה הלוחמים, איפה זה פוגש אותך, שאתה 3 בנים הולכים להיות לוחמים?
זה הדבר הכי שמביא לי דמעות, תוך כשאנחנו מדברות. זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מפחיד. אני אגיד את הדבר הכי בסיסי, אני אגיד הפרידה של חודשים ושנים, להבין, באמת, המסלול הזה של חובלים, שאתה מבין שהילד חתום עד 2030, אז פיזית הוא לא בבית שנים ושנים קדימה, וזה פרידה להמון המון המון זמן. ובאמת ילד ששבוע הבא הולך לגיבושים, לסיירות, והמדינה מחליטה אפילו להפסיק את המכינה, ולקחת אותו לגיוס מוקדם, אז מצד אחד אני אומרת, זה ברור שהם יעשו את הדברים האלה, כי זה מה שהם ראו בבית, ואבא עם שירות משמעותי כל החיים. וכשאני, אמנם לשירות שלי הוא בעולם של המגזר השלישי, אבל של תרומה, ושהחברה, שמדינת ישראל היא באמת בראש מעיינינו, אז זה המסלול הטבעי. אבל זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה, אני מבקשה, ממש קשה לי בגוף, ממש ככה.
ויש לפעמים ספקות על הדרך הזו.
אני אגיד שהפעם הראשונה שהתעוררו בי ספקות, זה שנה שעברה בתוך המהלך הבלגן החברתי של מחאה, והשיסוי והפילוג הזה, פעם ראשונה בחיי, שהתלבטתי או שאלתי שאלות לגבי מקומי בחברה הישראלית, ואם אני, מה יהיה ואיך זה יהיה, ואם אני מוכנה לשלוח את הילדים שלי לפני זה, מעולם לא התלבטתי, ככה חונכתי בבית, מאוד מאוד ציוני, באמת, לא היה דיון. ושנה שעברה נקלטתי, אני חושבת כמו הרבה מאוד אנשים מכל הצדדים הפוליטיים, לשאול, רגע, זה הבית שלי? האנשים האלה, כאילו, הדבר הזה נהיה מאוד מערער, אני חושבת לכל האנשים מכל הצדדים הפוליטיים.
אנשים הפסיקו לדבר על בני המשפחה שלהם.
נכון, אז אני אגיד שהדבר הזה שהמצער במלחמה, הדבר היחיד הטוב אולי זה באמת החזרה להרגשת החיבוריות והתחושת שייכות.
למגן דוד.
למגן דוד, לעם ישראל חי, ולהגיד שהאמת שאין לנו בכלל פריבילגיה להתייאש, ואין לי פריבילגיה לחשוב על אופציות אחרות. אנחנו מבינים כבר איך נראה חיים במדינות אחרות, ולחיות באירופה ובצפון אמריקה. אני לא יכולה לדמיין את זה.
אבל אני יכולה להגיד שלהבין, אני עוד לא מבינה מה זה להיות אמא יהודיה ישראלית פה, במדינה הזאת, לבנים.
יש לך בנים?
יש לי בנים גם. אני חושבת שאני עוד לא מצליחה להבין את הדבר הזה.
הרבה פעמים עולה לי הדבר הזה של קצת עקדת יצחק, שכאילו אנחנו בבחינה מתמדת, שבוחנים את האמונה שלנו, עכשיו שם זה היה אמונה באלוהים, פה זה אמונה בממלכה. כמה אני מוכנה לתת וכמה אני מוכנה להקריב?
שאלה.
וזו שאלה שהיא לא טריוויאלית. אני יכולה להגיד שביום של הגיוס, בינתיים גייסתי ילד אחד, אני אוטוטו בפני הגיוס של הילד השני, אבל יצאתי מהבקום, פשוט נסעתי כמו משוגעת עם הרכב ברחבי תל אביב, ולא ידעתי מה לעשות, לא הייתה לי מנוחה. לא הלכתי לנטל באותו יום, זה היה לפני שנתיים וחצי, ובסוף הלכתי לשבת מול הים, בכיתי כל היום, ולקח לי שבועות להתרגל לאירוע הזה. זה ממש משהו שהוא נגד הטבע, אבל כל מה שקורה פה הוא נגד הטבע. זה שאנשים הורגים אחד את השני, אני חושבת שהוא לא הדבר הטבעי. אז אנחנו חיות במקום ובסביבה שהיא לא טבעית, ואנחנו עושים דברים שהם לא טבעיים, נגיד גם בלשלוח את הילדים שלנו. וגם מה שקורה היום בנטל, אני אגיד הדבר הזה של להתעסק כל כך הרבה בכאב ובטראומה, גם הוא אתגר גדול. אבל אני מרגישה שזה, לי ברמה האישית, זה נותן כוח.
ואני חייבת להגיד, בודך מדברת, באמת, אנחנו דיברנו רק על אימא לבנים, אבל אנחנו יודעות שיש היום גם בנות לוחמות.
לגמרי, אני אגיד שמה שנשים עשו
בכלל, מלחמה הזו. בכלל, אימאות לילדים במדינה הזו.
אני רוצה להגיד באמת בפרספקטיבה רגע של הלוחמות והמפקדות והתומכות לחימה, ובאמת, אני חושבת שהמלחמה הזו זה מפנה מדהים של מנהיגות נשית של יכולות, באמת, אני חושבת שבדור שלנו לא אפשרו לנשים להיכנס לתפקידי לחימה, אני שירתתי כקצינת חינוך, בגדוד לוחם, ואחרי זה בתפקידים בבית ספר לחיר, בביסלח, אבל זה תמיד היה בתפקיד אורפי ליד הלוחמים, והיום מה שנשים עושות, אם זה בשריון, ואם זה בחיר, ובקרקל, ובטייס, ובחובלים, וברפואה, זה באמת מעורר השתות, ואני אגיד שגם בנטל פתחנו עכשיו קבוצות ללוחמות, לעיבוד החוויה, אם זה באמצעות מוזיקה, ואם זה באמצעות גלישה, ואם זה באמצעות עיבוד מילולי, ואנחנו ממש ממש מרגישות שהן צריכות את המרחב שלהם לעיבוד, כנשים לוחמות, ואני...
בנפרד מגברים?
כן, הקבוצת עיבוד היא נפרדת, אבל אנחנו מרגישים שהלחימה המשותפת הזו היא אישור למה שאנחנו יודעות כבר הרבה הרבה שנים, כל אחת, וכמו כל אחד, מתאים למקום אחר ולתפקיד אחר, אבל זה יכולות אישיות ולא יכולות ג'נדריאליות. ובדבר הזה באמת, הסיפורי לחימה שלפחות אני נחשפתי אליהם, זה לא פחות מהגבורה של קהלני ברמת הגולן, ושל באמת, אני אגיד כקצינת חינוך שלימדה הרבה שנים מורשת קרב, על קרבות במלחמות, אני בטוחה שיחטבו פה מורשות קרב מדהימות על נשים וגברים, והדור מדהים. המדהים הזה של הלוחמים שאנחנו... עדים לו.
אם היית צריכה לתת ככה, אנחנו נקרא את הסוף, איזושהי יצא לנשים על חיים באמת מלאי משמעות ואימפקט היום פה במדינה, איזה עצות היית נותנת?
קודם כל, ללכת אחרי הלב והגוף שלהם, כמו שאמרתי, כשכאבה לי הבטן, הקשבתי אז לבטן שלי והרגשתי, החלטתי לעשות שינוי.
לבד.
לבד, ממש. הייתה גם, דרך אגב, גם לעזוב משרד עורכי דין, החלטתי לבד, גם לסיים באלם, החלטתי. זה בסוף החלטות שצריכה רגע להיות מרוכזת.
להקשיב לעצמך.
עם עצמך, ולקבל החלטה, לא מה ההורים, לא מה הילדים, לא מה בן זוג. רגע, מה את רוצה? אז זה יצא מאוד מאוד חשובה, כי לפעמים מכל הרע שאנחנו חיים, קשה לנו להקשיב לעצמנו. והדבר השני זה להישאר על הגלגל, אני אגיד שהרבה פעמים עובדות שלי, ואני, הדבר הזה שאת יוצאת לחופשת לידה, אז רגע, אני אחזור, אני לא אחזור, אני תמיד אמרתי, קודם כל אני חוזרת אחרי חופשת לידה, ונשארת על הגלגל באיזשהו תפקיד, יכולה להחליף תפקיד, יכולה להחליף מקום עבודה, אבל הדבר הזה משאיר אותך בתוך העשייה, בתוך לקום בבוקר, להתלבש, לפגוש חברות, לא חייבים תמיד להיות בתפקידים בכירים, אבל להיות בתוך עשייה. והדבר השלישי, זה כן להיות בעולמות תוכן שהם מתאימים לאישיות שלך. זאת אומרת, אני, הדבר הזה לא בעולם האבחוני, רגע, תעסוקתי, באמת להיות במקום שאת מרגישה שאת מביאה ערך, ולכל אחת יש את האקס פקטור, מה טוב בה, אז אם את טובה עם אנשים, תלכי למקום שאת יכולה למצוא את היכולת הזו, ואם את מהנדסת תוכנה מדהימה, אז תלכי להיות מהנדסת תוכנה, ותלכי במקום שהוא מתאים ליכולות הרגשיות והקוגניטיביות שלך, אבל תבדקי מה האקס פקטור שלך, ותלכי איתו. ותנצלי את הדבר הזה לדברמה הנוסף שאת יכולה לעשות בעולם.
יופי של עצות, באמת. אז איפה נמצא אותך עוד כמה שנים בהמשך?
אני מרגישה שזה יכול להיות צומתי, או בטרק בניו זילנד, לחזור כזה לאיזה מקום הכי הכי רגע,
לרדת מהגלגל, אפרת?
לא, אולי לקצת. לא יודעת, כאילו יש לי איזה פנטזיות קצת להתרחק, ואו הפוך, בתפקידי מנהיגות מאוד בכירים, אם זה במגזר השלישי, אם זה בממשלה, אם זה במגזר עסקי, אבל במשהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי, אז אני, זה או זה או זה, או בטרקה בניו זילנד, או ממנכלת...
או גם וגם.
או מדי פעם, כן, משלבת. אני אגיד שאני לא מגיעה לטרקים, לא בניו זילנד וגם לא קרוב מזה, אבל אני כן מקפידה בשבתות לעשות הליכה בים, להיפגש עם חברות, יש לי ככה ממש, אני עושה לי עצמי איזה צ'קליסט של שמירה עצמית, כשאני יכולה אפילו להזמין טיפול של גוף נפש, שהוא מסאז.
Walk the talk, מה שנקרא.
כן, אני ממש מקפידה, עוד לפני המלחמה, ומאז תחילת המלחמה עוד יותר, לעשות את הדברים האלה. אז אני לא מגיעה לטרקים בניו זילנד, אבל לחוף הים בראשון אני כן מגיעה, אבל אני ממש, הדבר הזה של שמירה עצמית, שאם אנחנו יכולים להוסיף לסעיף העצות, גם זה העניין הזה של לשמור על עצמנו.
אנחנו לקראת סיום. יש משהו שלא שאלתי אותך שחשוב לך להגיד אולי למי שמקשיב לנו או מקשיבה לנו?
כן, אני חושבת שלא מספיק אמרנו את המילה תקווה. אולי אמרנו אותה בווריאציות שונות, אבל אני חושבת שאחד המרכיבים הכי חשובים בחוסן זה תקווה. קשה לפעמים לפגוש אותה בימים האלה, ואני חושבת שצריך להחזיק אותה. אני מאמינה בה. אני באמת חושבת על הדור של הסבים והסבתות שלנו שקמו בדברים שבכלל אי אפשר להבין איך הייתה בהם תקווה, ובאו והקימו מדינה, אז אני מאוד רוצה באזור שלי, בסביבה הקרובה שלי, של הילדים שלי, של המשפחה שלי, של העובדים שלי, להחזיק תקווה. וגם בסדר, אנחנו בנטל, יש לנו איזה ביטוי כזה, שיש ימים שאת פחות, אז יש לנו ביטוי שאת באה ואת אומרת, היום אני 49, אני מחפשת מישהו יהיה 51. אז יש ימים שאני פחות, יש ימים שאני 51 לאנשים אחרים ונותנת להם את החוסן והתקווה. אז כאילו להחזיק תקווה, ואם אתה פוגש מישהו שעכשיו הוא בלי תקווה, אז לתת לו קצת.
נזכור זה ב-DNA שלנו.
כן, כן, ממש.
ממש תודה, אפרת.
תודה לך, תגמר.